ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2. כן, בוקר טוב, איך אפשר לעזור?
יש הרבה דרכים.
כן, בבקשה, בוא תתחיל, תן אחת, תן דרך אחת.
תפרוש.
אני אפרוש.
אני אסדר לך, אגב, אני יכול לסדר לך מענק פרישה שבוא נאמר, לא תצטרך לעבוד בעשור הקרוב. תנוח.
כמה, דבר איתי במספרים.
בפרטי, מה, לא רוצה, למה לנקר עיניים לאנשים?
הבנתי אותך. טוב. בסדר, אני אפרוש בסי, בסדר? אנחנו עוד לא בסי.
יש למה לצפות.
בדיוק.
אוקיי.
מה קורה?
אתה יודע מה, אם אנשים היו יודעים לפרוש בסי, לא אתה ואני, כולם, זה היה... החיים היו נראים אחרת.
כן, אבל החיים הם לא פרישה בסי, בן אדם לא פורש מהחיים בסי, הוא מזדקן.
כן, אני מדבר על לא לפרוש מהחיים, חלילה.
לא, בסדר, אבל אני אומר, הקונספט של החיים...
מהפוליטיקה, מהכלכלה, מהקבוצה, מהמשחק, תמיד זה קצת יותר מדי.
כן, טוב.
לא תמיד, האמת, לא תמיד. משה סיני פרש לפני
עשר. לא מרגש. מצד שני, ערוץ 13 בקריסה, חדשות 6%, עבודים 5.8%, 12-18-3, גמר, היה גמר מאסטר שף אתמול?
כן.
וואלה, 19-3, וערוץ 1 עם קופה ראשית, 13-7, יפה.
וואו. יואו, שאלתי את עצמי מה זה הולך לעשות. קודם כל, אתה טועה לגבי ערוץ 13, היה להם יום חלש אתמול, בפעמיים של דרוקר היו להם מספרים לא רעים בכלל. בזה שהם בבעיה זה משהו אחר, אבל זה לא פתאום בום. שתיים, זה הייתה לך דרך מעניינת להודיע למאזינים שאתה מקום שמיני גם היום.
לא, זה יפה שמצאת איזה דרך איך לספור כדי שזה יראה נמוך.
אבל מה לא בסדר בדרך הזו?
איזה מקום החדשות של 13?
אני, אתה רוצה, אני אבדוק, אבל אני בטוח שזה כזה חשוב.
תבדוק, איזה מקום...
אבל רגע, לא הבנתי, מה, בסדר, אוקיי, כל מה שאתה אומר על 13 בסדר, אנחנו לא מדברים על 13, מדברים עליך. ואני אומר לך,
שמכיוון שאני,
בהסתכלויות רייטינג, תמיד בודקים את התוכניות הנצפות אתמול בערב, לפי טבלה.
ככה בודקים?
לא, זה אחד הפקטורים. ואתה במקום השמיני, אתמול היית בשביעי, צנחת, שלא לומר, קרסת לשמיני.
כן, רק...
יפה, הכל בסדר. אגב, זה לתוכנית שאין בה כלום, זה הישג מאוד יפה.
במה אין כלום?
בפטריוטים, אין שם איזה, אתה יודע, זה לא ריאליטי, אתה יודע מה, אולי זה ריאליטי בעצם.
זה גם תוכנית אקטואליה, גם תוכנית...
אקטואליה, אבל חשבתי שזה סאטירה.
גם תוכנית בידור, זו גם, זו תוכנית, זה יש בה המון. זו תוכנית כיפית, זו תוכנית שכיף לראות בחדשות, זו תוכנית שיש בה הומור, יש בה אנרגיות, יש בה מתחים, יש בה...
לא, כי בהסתבכות האחרונה שלכם אמרתם שזו תוכנית סאטירה, זה לא יכול להיות...
כן, זו גם תוכנית סאטירה.
לא, זה צריך לבחור. אם זה אקטואליה, זה אקטואליה, ואם זה סאטירה, זה סאטירה. כמו שאתה מסתבך פה עם המאגים וזה, אתה אומר שזה סאטירה, ואז אנחנו יודעים לקחת את זה ברצינות.
לא צריך לבחור. זה
כן צריך.
לא, ממש לא.
כל החיים, אגב,
אנחנו עושים מה שבא לנו. לא, ממש לא.
סבבה.
אנחנו ממש עושים מה שבא לנו, וזה מצליח. אתה יודע מה הכי מדהים? שזה פשוט מצליח. כי בדקו את, היה כנס העיתונאים או משהו כזה, ובדקו את נתוני הרייטינג, והתברר שאיפה הנתונים האלה? עלינו לדעתי ב-15% ברייטינג לעומת אוקטובר שנה שעברה, וערוץ 2, הנה, נתוני אוקטובר 24 לעומת אוקטובר 23, מהדורת החדשות של ערוץ 14 עלתה ב-15%, מהדורת החדשות של ערוץ 12 ירדה ב-9%. אתה מבין? לא רק שהמגמה הפוכה, כן? הפריים טיים, ערוץ 14 עלה ב-13%, הפריים טיים של ערוץ 12 ירד ב-9%. בין המגמה ברורה.
כן, אני רואה אותה. 18-3 לחדשות אתמול, ושמונה לחדשות שלכם.
לא, היה גמר, בסדר, יפה.
לא, לא, מה זה גמר? החדשות, איזה גמר? קודם כל, ה-18-3 הוא פחות או יותר בין 16 ל-18-19 כל יום. ומאסטר שף אמרנו 19-3.
אבל אנחנו מדברים על הנתונים של הנקמה.
ארץ נהדרת עשתה 20, אבל אני גם לא, אתה יודע, אני לא כל כך מבין למה אנחנו צריכים עכשיו את השיחה הזו. אגב, אתה יודע מה? זה הזמן שלך, אני לא מפריע. תמשיך עם הרייטינג.
לא, עוד לא התחלתי. עוד לא התחלתי.
אז תתחיל.
אוקיי, טוב.
חוץ מזה שאם תחשוב טיפה, תיזכר, ותבין, שבאוקטובר 23, הציבור רצה באמת לראות רק חדשות. לא היה לו, אפילו לפטריוטים זה היה פחות. ולכן גם אתם הייתם יותר, פחות, סליחה.
יותר פחות, היינו יותר פחות.
יותר פחות, פחות יותר. אבל בסדר, אני מציתי.
התירוץ היה חלש. חבל שלא אמרת אותו קצת יותר בתקיפות ובביטחון, לדעתי זה היה משפר את המיצוב שלו.
אז אני אגיד לך אותו בתקיפות וביטחון, באוקטובר שעבר קרסתם, גם בגלל שזה היה פשוט, אנשים רצו לראות חדשות באמת, לא סתירה על חדשות או גיחוך על חדשות, וגם היה סוג של כעס על האחראים למה שקרה.
מי כתב לך את זה? בחיית, מי כתב לך את זה? מי
אתה
כתב?
אתה רוצה שאני אראה לך את הצילומי מסך רגע, אבל תן לי לראות אם יש פה משהו שאני לא... אסור לי להראות לך. רגע, רגע, שנייה. אתה יודע מה? הכל בסדר. הנה, זה ה... איפה המצלמה? לא, אתה יודע מה? יש פה מישהו שאסור לי להראות. איזה מזל, יו. תשמע, מי כתב לי את זה? מי שאתה רוצה. תגיד שם, אני מסמן לך צ'ק.
סודרי.
לא. אין לי שום, יש לי וואטסאפים מסודרי פעם בארבעה שבועות בערך.
אוקיי.
וזה לא היום.
טוב, בוא נתחיל לזה. תשמע, מה שקורה בארצות הברית, זה באמת...
טוב, התחלנו, סוף סוף.
זה באמת, it's too good to be true, כן? כלומר, משהו פה לא הגיוני. זה הזכיר לי היום, להבדיל, את התחושה שהייתה לי בגירוש מרצועת עזה, שאמרתי, רגע, משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני, משהו פה לא מסתדר לי, איך יכול להיות שהציונות הולכת אחורה ככה ומגרשים יהודים מהבתים שלהם? משהו, זה דיסטורטד, כן? זה משהו, איך זה נקרא?
הספסתי, אתה מדבר על ההתנתקות?
כן. משובש, מזויף, כאילו, מעוות. מעוות, כן? אותו דבר, יש לי להבדיל תחושה עכשיו שאני אומר, רגע, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כאילו, כל רגע איזה שם חדש, כל רגע הוא יותר, תבין, עוד מעט הוא ממנה את חנמאל דורפמן לדובר הבית הלבן, ושובאל בן גביר הולך להיות השליח המיוחד למזרח התיכון.
לא, מה עם גופשטיין?
כן, גופשטיין, כאילו, לא הבנתי.
הוא חייב תפקיד.
לא הבנתי את האירוע, מילא גופשטיין, גופשטיין נשמע יותר רציונל מאלה שמדברים, הוא לא מכיר בהתנחלויות, הוא לא זה, הוא תכף...
ראית מה רוביו אמר שם לאיזה מצלמה, ששאלו אותו אם אתה הולך... לסיים את הג'נוסייד?
ברור, ברור.
קטע מדהים.
לא, וזה אותנטי גם, זה אמיתי. אתה רואה שהבן אדם מדבר שליבו במקום הנכון. ליבם במקום הנכון, ואני אומר, מה קרה פה? מה זה שפע האור הזה שאנחנו מקבלים? זה משהו פה לא, באמת אני אומר לך, זה עושה לי איזה סימן שאלה, מה האירוע הזה? והכי מצחיק, שאני נזכרתי ליאיר לפיד, אומר לבנימין נתניהו, אתה לא מכיר את אמריקה, אתם זוכרים שהיה אירוע כזה? זה פשוט, הגיחוך של האירוע הוא מקסים, תן לי נשמע על אמריקה, את האחרון, הראשון, משהו, תן, בוא נשמע, אתה יודע, בוא יש שלושה לפיד, בוא נשמע שלושה לפיד, בבקשה.
אם אפשר להחליף ראש ממשלה תוך כדי מלחמה, אז למה אי אפשר להחליף שר ביטחון תוך כדי מלחמה?
מפני שאני חוזר, א', דווקא כי יש הבדל ראשון ביניהם, שאחד עושה עבודה איומה ואחד עושה עבודה טובה.
מעולה. זה תמצאו את האירוע של לפיד. איך אפשר את זה לפטר בזמן, להפסיק את עבודתו בזמן מלחמה, ואת זה ראש ממשלה לא ושר ביטחון כן? מה זה? זה עושה עבודה טובה וזה עושה עבודה רעה. הבנתם? זה הרציונל. תן לי לפיד שני, בבקשה.
פעם הבנת את אמריקה, אדוני ראש הממשלה, אבל אמריקה השתנתה, ואתה מנותק.
זה נפלא. זה נפלא. כי המציאות תופחת על פני האנשים שאני אומר, יואו, עכשיו אני לא מקנה בכם. איזה כאילו, זה לא פשוט. הקואליציה גדלה, מנצחים במלחמה. אגב, אני מעריך שהולכים להפסקת אש בלבנון תוך ימים. הקואליציה
גדלה. גם פה אתה שמיני.
אגב. אני עוד לא שמעתי אף אחד שאמר את זה.
עמית סגל אומר את זה שבועיים.
לא אמר את זה.
אומר?
לא, אמר שיש מגעים.
אמר,
לא.
יותר, אמר הרבה יותר בחוכמה להגיד לפני שבועיים, שתוך שבועיים זה נגמר, מאשר כשמגיעים לנגמר, עכשיו אתה נזכר להגיד תוך חמישה ימים.
לא, לא, אני נתתי הערכה כן, כן. שזה יגמר.
ויצא לי לשבת באולפן ולשמוע את זה, לפחות שלוש פעמים.
כן, זה שאתה מנסה להקטין
אותי. ואגב, זו הייתה גם כותרת ראשית של המהדורה, שהיא הערכה תוך שבועיים של להגיע להסדר, לפני בערך שבוע.
לא, לא ניתן, אבל פה לא, אני לא אומר ניתן, אני אומר הערכה שיגיעו, זה ההבדל. אתה מבין? עכשיו אני אגיד לך משהו במאמר מוסגר.
סגן בדחן, הערכה זה ניתן.
אתה מפריע לי עכשיו. אני אגיד לך גם משהו במאמר מוסגר שאמרתי לך אותו גם בעבר. הניסיונות להקטין אותי לא מגדילים אותך.
אבל אני לא מנסה, אני אומר בקולי...
לא, זה לא היה נושא לוויכוח. זה לא הייתה הזמנה, זה לא הייתה הזמנה לוויכוח.
אתה כמו נתניהו, כשמחמיאים לך אתה לא שומע, רק שלא מחמיא. אני אומר, רגע, תקשיב, זה...
אבל אתה מפריע לי.
אבל זה בשבילך, תאמין לי, אם אתה תגיד שלא בסדר, אז אני אתן לך מהזמן שלי, לא שרוקח. אני אומר בקולי הרבה מאוד זמן, שנים לדעתי. על האיכויות שלך כוכב טלוויזיה, על הקריזמה, על ההומור. עכשיו הדבר המגוחך שנגלה זה כמה ברדוגו מקנה בך, יצאו כל מיני דברים ביומיים האחרונים, שזה מזרח ומערב. אגב, ברמה התוכנית זה אסון, כי אז זה מאפשר לך, אתה יודע, לשטוף מוחות של אנשים, אבל בוא נתעלם מזה, בקטע הזה, אתה אחד הגדולים היום שיש בה, דודו טופז, נו, בלי, לפני שהתאבד.
לא, 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 לא. דודו טופז זה היה תוכניות מוקלטות, אני עושה את זה בלייב. אל תתחיל להשוות אותי לדודו טופז.
אז הנה, אתה שוב טועה. אתה שוב טועה, כי בדודו טופז היו לו בקריירה לא מעט תוכניות, ואפילו כאילו תוכניות שלמות שהיה בלייב. כולל התוכנית שהיה לו... כן, כן, היו לו... היה חלק מוקלט והיה חלק בלייב. הוא היה גם... בוא, דודו טופז היה עליו, ויש גם עליך, ואני אומר, אני הראשון שאומר את זה.
אוקיי, לא מקטין ולא נעליים. ההבדל המהותי בין דודו טופז וביני, שהוא באמת היה מלך הטלוויזיה, מלך הרייטינג, ושלי יש אלוהים. אלוקים יותר נכון, לי יש אלוקים, לי יש ארץ ישראל, לי יש תורת ישראל, לי יש יישוב ביהודה ושומרון, לי יש, איך אמר ראש הממשלה למישהו בימים האחרונים, כשהוא אמר לו תהיה חזק, אתה יודע מה הוא אמר לו? אין לך מה לדאוג, יש לי היסטוריה של 3,600 שנה על הגב. אוקיי? על הראש.
דרמה.
כן. זה המקום, זה כמו האנשים האלה באמריקה, אתם, הזר לא יבין זאת. אתם לא בתדר, אתם לא בתדר. זה האירוע. זה מה שאני אומר, התדר פה משתנה. זה עניין של תדר, הוא משתנה, שזה דבר פשוט מדהים. כל מה שדיברנו, כל מה שרצינו, כל מה שהתפללנו, כל מה שהכלנו, איך זה קורה פתאום? זה לא הגיוני, אני לא רגיל לכל הטוב הזה. אני לא רגיל לשפעת אור הזאת שנשפכת עליי. מה זה הדבר הזה? תודה ברוך השם, תודה הקדוש ברוך הוא, תודה. תודה על כל הדברים האלה, בעזרת השם, שאגב, הבנתי שעקבי, שהולך להיות שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, התראיין הבוקר בגלי צהל, ואמר שריבונות על הפרק בקדנציה הזאת של טראמפ. אתם קולטים מה קורה פה? טוב, סליחה, שנייה. הפסקת אש אמרנו, שובל בן גביר וחנמל דורפמן הצחקנו, עקבי ריבונות אמרנו, יש את שר ההגנה, יש לו איזה רעיון מלפני, לא יודע, 3 שנים אולי, אני לא יודע מה, לערוץ 14, לליטל שמש, הוא אומר לה, אני מצדיע לערוץ 14. אני מצדיע לערוץ 14 על מה שאתם עושים. לא, אין, חברותיי, זה נו באמת, כי לא הבנתי את האירוע. ראש עיריית ניו יורק אומר שמי שמחזק אותו זה ללכת לקבר של הרבי מלובביץ'. טוב, בסדר. גבירותיי ורבותיי, היועמ"שית רוצה להפיל את הממשלה. היא לוחצת לגייס מעכשיו באופן מיידי 7,000 לוחמים, אבל המהות היא שבעצם צהל הולך לגייס 7,000 עריקים. אוקיי? הקונספט הוא שהולכים לגייס 7,000, עוד 7,000 עריקים. זה הקונספט עכשיו של הגיוס, העיקר להפיל את הממשלה. היא תדחה את ה... היא תסרב לדחות את המשפט של נתניהו. אתם מבינים? בזמן מלחמה היא עומדת על זה שראש ממשלה, והיא אומרת, זה נוגד את האינטרס הציבורי. כן, גבירתי, או הפרקליטות, או מי שזה שם, הפרקליטות המדינה. אתם צודקים. האינטרס הציבורי הוא שבזמן מלחמה, מלחמת קיום, ראש הממשלה יגיע בוקר או 3 פעמים בשבוע, אני לא יודע כמה זה, לבית המשפט לדיונים במשפט שלו. רבותיי, אתם השתבשתם לגמרי, אתם יצאתם מהזון, אין לכם מושג, השנאה הוציאה אתכם מהשורה, קלקלה אתכם, אתם לא חושבים בצורה רציונלית, אתם לא מבינים את האירוע, אתם לא מבינים את אמריקה. אתם לא מבינים. יש איזה אנטישמי אחד, אתמול נעננתי לנגרמן בערוץ 14, דיווח שיש איזה אנטישמי אחד שטוען שערוץ הארץ מעתיקים ממנו תכנים. שמעתם מה אמרתי? אנטישמי, חשבון אנטישמי בטוויטר או משהו, תובע את עיתון הארץ, איזה כתבת בעיתון הארץ, שהיא מעתיקה ממנו תכנים ומפרסמת אותם בעיתון הארץ. אתם קולטים? עוד פורסם אתמול בערוץ 14 על ידי מוטי קסטל, שנשאבו מלא חומרים מטלפונים וממכשירים של מלא בכירים, כולל בני גנץ, אהוד ברק, אודי שני, אני יודע מה, לא זוכר, יאיר גולן, כל מיני זה, או תמונות מביכות, תמונות אינטימיות וכל מיני דברים כאלה. לא שמעתם על זה בשום מקום. רק בערוץ 14. תקלטו מה קורה פה בתקשורת, זה דבר... עכשיו, תחשבו מה היה קורה אם היו נשאבים חומרים מהטלפון של בנימין נתניהו, אם היה לו טלפון. תחשבו מה היה קורה פה בתקשורת, מה הם היו עושים על זה. היום אני רואה רונן ברגמן המשיך לחרטט בידיעות אחרונות כותרת ראשית, כן, הודיעו ללשכת ראש הממשלה. כן, הודיעו שם ללשכת ראש הממשלה. זה לא הגיע לראש הממשלה, ברגמן, תנוח. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, ברגמן, אתה מחרטט. אתם מחרטטים ידיעות אחרונות, אתם כלי תעמולה, אתם כמו פראבדה. תרגעו, זה לא יעבוד. נתניהו עד 6:30 בבוקר לא ידע על הדבר הזה בכלל, רק אז התקנו אותו ב-6:29. תרגעו. טוב, אני חופר יותר מדי, דבר, יאללה, עם זה. רגע, דבר אחרון, שיר. שיר לבוקר של בני בשן. הוא לא ארוך.
אמר, קראת אתמול שיר שלו.
שלשום, ואני מקריא שיר חדש שלו.
זו
פינה חדשה. פרופסור החושך. רוב אנשי האקדמיה הם נודים נפוחים, טיפשים עד ממוצעים, שאפילו בתחום שלהם יודעים מקסימום את מה שלימדו אותם. 10% מהם בערך משכילים, 5% חכמים, שזה בדיוק אותו אחוז מנהגי המוניות, מרכיבי הידיות, מגדלי השעורית ומהשני ההזיות. הדבר היחיד שהם יותר טובים בו הוא להתנסה, כמו ריח זבל בפחים מהודרים. טקסט זה אינו כולל כמובן את דוקטור שקשוקה, יחי דוקטור שקשוקה, יחי, יחי, יחי. בוקר טוב, בן כספית בבקשה, תודה.
איי, זה כל כך מעורר השראה. אנחנו באמת צריכים גם את האקדמיה להשמיד, ואז היתרון שיש לנו, הרי כל המבצעי הביפרים והמודיעין, זה הכל לא מגיע מהאקדמיה, זה מגיע מהפטריוטים בערוץ 14. אבל קיבלתי החלטה אסטרטגית, יש להרבה מהשטויות ששמענו עכשיו אני צריך לענות ואני אענה בזמני, בעיקר למשפט אין לך מה לדאוג, יש לי היסטוריה של 3,000 שנים על הגב.
3,600.
כן, כי זה כנראה גם מה שהוא אמר לך ערב השבעה באוקטובר, הרי הוא לא דאג בגלל ההיסטוריה, ואתה שאלת אותו אפילו, והוא אמר שיש הגזמה, אבל, וגם בנושא של טראמפ.
תודה, אוקיי, סיימת?
אינון, די, נו. גם בנושא, באמת, כאילו, גם בנושא של טראמפ, צריך פה להגיד כמה דברים, ואגב, כל המינויים, אתה מספר על המינויים כאילו זה מעציב אותנו, לא, כל אחד ואחד מהמינויים האלה משמח אותי, אבל, למרות שאמרת שאנחנו בתקופה של אור ושל שפע, וכמה דברים מדהימים קורים לנו, ובאמת, כאילו, זה הנרטיב, אתה כבר אמרת את זה, זה אורי קובן ואורית סטרוק, וזה, באמת ניסים, אני נמצא במקום אחר, אני נמצא בתקופה שבה, עוד מעט 2,000 איש, כמה בסך הכל במצטבר שגם לוחמים וגם אזרחים נהרגו, נרצחו, נשרפו, נאנסו, אלפים על אלפים נפצעו, 101 אחים ואחיות שלנו עוד לא חזרו הביתה, ולכן אני את כל קטע הפתיחה שלי אקדיש, וסליחה, ואתמול, למרות שהיה חשוב יותר לדבר על הרייטינג מההתחלה, אתמול קברנו 5. כל אחד ואחד מהם נכנס לי ללב וחפר שמה, פשוט שבא לך לצעוק. ואחד מהם, המורה הזה מעילת, רב סרן איתמר לוין פרידמן, המילואימניק, היה אמור להופיע בפני תלמידים שלו בהקשר של גיוס ומילואים, ובאז גייסו אותו. והוא השאיר מכתב, ובמקומו אחד התלמידים קרא את המכתב, אני אקרא לכם אותו עכשיו. וזה יהיה קטע פתיחה שלי. שלום לכולם, שמי תמר ואני מורה פה בבית הספר, חלקכם ודאי מזהים אותי מהשיעורים, המסדרונות, אולי מחדר המורים, אבל לא על זה באתי לספר לכם היום. היום באתי לספר לכם על צד אחר שלי, על המילואים נקשבי, בי ועוד ברבים אחרים. בשבעה באוקטובר התעוררתי לאותן חדשות נוראיות שהתעוררנו כולנו. כששמעתי אותן היה לי ברור, צריכים אותי עכשיו, אין זמן, יש חיים להציל וצריכים לפעול מיד. תוך שעות מספר כבר הייתי בשדה הקרב של שבעה באוקטובר ביישובי העוטף. אני וחיל הנשק קפצנו מאירוע לאירוע, נלחמנו ואפילו הצלחנו להציל כמה וכמה נפשות בישראל. רבים שואלים אותי, פחדת? נלחצת? על מה חשבת? ואני תמיד מחזיר את אותה התשובה. באותו הרגע לא חשבתי, כי אלה הם חייו של המילואימניק. ברגע אחד אתה שוכח הכל, אתה כבר לא מורה, לא נגר, לא מנכ״ל ולא נהג מונית. אתה לוחם בצבא הגנה לישראל. ברגע שקראו לי, משהו בראשי השתנה. חשבתי רק איך אני מגיע מוכן, כמה שיותר מהר, כדי לבצע את המשימה שהוטלה עלינו, כדי לעצור את האויב שחדר את גבולות ישראל. המחשבות על השגרה נדמו, הגיע הזמן מלחמה. אלו הם חייו של מילואימניק. ברגע אחד אתה קם, עוזב את המשפחה, את העבודה, את החיים, ויוצא להילחם. השארתי את ילדיי בבית ויצאתי. היה לי ברור שיעשה הכל כדי להציל את חיי התושבים בעוטף, גם במחיר חיי שלי. במחיר הזה כואב. המחשבה על הילדים כואבת, אבל מניחים אותה בצד וממשיכים להסתער. זה המחיר שאנחנו המילואימניקים משלמים בכל פעם מחדש, אולי אפילו בכל יום. יש לנו משפחה, יש לנו חברים, אבל ברגע האמת נעזוב הכל ונתגייס. אל תשכחו אותו, את המחיר הזה. שלנו חיילי המילואים, של החיילים הסדירים, של כוחות הביטחון, ובייחוד של אלו שנפלו, הוא כותב בלי לדעת שעוד מעט הוא יהיה אחד מהם. היו ראויים למחיר אותו אנחנו משלמים. דאגו שתהיה לנו חברה חזקה מאוחדת, בה מכבדים אחד את השני, בה לכל אחד יש מקום, בה כדאי ואפשר לחיות חיים מאושרים, כי גם על זה אנחנו נלחמים. היו ראויים למחיר ששילמו חללי מערכות ישראל, כי הם עשו את זה למענכם ולמען עם ישראל. הוא היה בן 34, הוא היה מחנך כיתה י' א' ומורה למתמטיקה בתיכון גולדווטר באילת, והוא עשה אין סוף מילואים מאז השבעה באוקטובר, כמו כל חבריו. הוא תיר אחריו את אשתו אלמה, ואת איילה בת השלוש, ואורי בן השש. יהי זכרו ברוך.
אמן.
מבחינתו זה כבר לא תקופה של אור, אבל אני די בטוח שהוא, גם כשהוא נהרג, הוא היה שלם לגמרי עם עצמו.
אני חושב שאתה טועה, אני חושב שגם מבחינתו זו תקופה של אור. בהחלט תקופה של אור. המקום הזה הוא תקופה של אור, של קימה ממשבר, של התעוררות, של חוזק, של הפגנת חוזק, ולא של חולשה, ולא של נסיגה, ולא של
התפסות. איפה שמעת משהו על חולשה ונסיגה?
לא,
להפך. זה דברים שאתה המצאת עכשיו.
להפך, אני אומר, זו תקופה של אור, בוודאי. בוודאי שזו תקופה של אור. זו תקופה שבה עם ישראל קם להגן על חייו, ולהילחם באויבים, ולפרוע מהם את מה שהם עשו. בוודאי, תקופה חזקה מאוד. זה לא מבטל, זה לא מבטל את האסון, זה לא מבטל את השכול, זה לא מבטל את הכאב,
או את הזכיחות,
זה לא מבטל
את הדבר, להקדיש את כל הבוקר לרייטינג,
זה לא מבטל
את כל זה, זה לא מבטל.
בן, בוא, אתה יודע, המניפולציות שלך לא מרגשות אותנו, כן? המניפולציות לא מרגשות.
עכשיו אתה התחלת לדבר בלשון רבים?
זה יפה שהתעוררת יום אחד להקדיש...
אתה סנטימטר מלדבר על עצמך בגוף שלישי. מתי זה מגיעים לזה?
לא, לא, הכל בסדר.
אתה להגיד כאילו ינון מגל לא אוהב את זה.
אין לך...
אתה לא רחוק משם, נשמה שלי.
בן, זה שיקראת שיר של נופל, לא הופך את זה לזה...
לא, זה לא מגלום, אתה פשוט...
אין לך...
אתה יודע מה אני מנסה להגיד לך?
כן.
אתה לא חייב לקלקל את זה.
בסדר,
בוא לנושא אחר, בוא נחשוב שעכשיו הרגע סיימתי את המכתב ונתחיל מהתחיל.
לא, אתה סיימת את המכתב, סבבה? אתה סיימת את המכתב וסיימת אותו בהקיצה שמבחינתו זו לא תקופה של אור. אם היית מקריא את המכתב שבסיומו אמרתי אמן.
אוקיי, אז תמשיך, בסדר, אז לא צריך
לא, אתה היית צריך להוכיח שבעצם אתה טוב יותר ואתה מחובר יותר לשכול ממני. וזה כמובן מעוות וזה שקר.
זה לא לשכול, לינון. לשכול כולנו
חברים. או למחיר, או למחיר.
וכולנו הולכים ובאים בשיבות.
טוב, אז זה ויכוח מיותר, סבבה.
אבל הרגע אמרתי לך שזה ויכוח מיותר, אז למה אתה תמיד לוקח לך יותר זמן להגיע למסקנה? הרגע אמרתי לך בדיוק את זה. בוא נגמור את המכתב. הערה שלי בסוף, סבבה? כן. ותמשיך, עכשיו תלך לנושאים אחרים.
יפה. לא, 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 יש לנו רעיון.
הנה, בבקשה, סבבה, גם טוב.
עם רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, רעיון חשוב, צריך גם לדבר איתו, גם להרגיש את השטח.
ומתי יש פה מרואיינים?
יש
עוד
17 דקות.
נכון, זה מרואיין.
נו.
אז מה רוצה שדברו 17 דקות?
לא.
די, כבר יומיים אנחנו מדברים שעתיים.
להפך.
סבבה, תעשה פרסומות, קדימה.
אני אומר להפך.
מה להפך?
להפך, למה צריך 17 דקות לרעיון?
כי אם אתם
תתחילו לדבר אחרי רעיון,
אם אתם תתחילו לדבר עכשיו, אז זה לא ייגמר. אתה יודע את זה.
טוב.
יש לכם גם שעה שנייה.
טוב.
אין שם מרואיינים בכלל.
בסדר, אוקיי, שר, you are the boss. אתה... you are the boss.
ממש. זו הבדיחה הכי גדולה ששמעתי אי פעם.
אתה מנהל טסק, מה אתה רוצה?
בקושי מנהל את עצמי.
לא, צער.
שני מופרעים כמוכם, מנהל אותך.
לא, אל תכליל אותי בדברים.
באמת, אני מנהל אותך.
זה רק אני מודה.
עוד לא שמעתי כזה דבר.
בדיוק. אל תכליל אותי, אל תהיה פוגעני כלפיי.
בקיצור, שר, אני אגיד לך דבר פשוט. אתה מנהל את התוכנית כמו שביבי מנהל את המדינה. תודה.
זה לא נכון.
נראה לי שהמלחמה מתנהלת יחסית למי שטבול במשפטים באופן, איך נגיד בינינו, לא רע בכלל. לא רע בכלל, כן, ניצחונות, ניצחונות לא רעים של המשפט.
לא הבנתי, אתה אומר שאני טבול במשפטים?
לא, הוא אמר על ביבי, כמו שביבי מנהל את המדינה.
תגידו, אתם מוכנים ללכת
בוא נצא כבר לדיווחי תנועה.
פרסומות, דיווחים, מה שתגידו.
קדימה הפועל.
שלום אלוף משנה במילואים, רונן מראלי, ראש עיריית נהריה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר
קשה בנהריה, כן?
כן, בוקר קשה אחרי ערב קשה. שבו נרצחים שניים, זיו בלפר בן 52 ושתיים, ושימון נג'ם בן 54. מה קרה שם?
כן, קודם כל, שני נרצחים, אנחנו משתתפים בצער המשפחות, נחבק אותם, נלווה אותם, נעשה מה שצריך. הם היו בנגריה כזו, בקצה המזרחי של אחת השכונות שלנו, בסרטון רואים, הם לא הצליחו, לא הספיקו לרוץ למרחב המוגן, אפשר לראות אותם בסרטון, מנסים לעשות את זה. רקטה פגעה ממש, אפשר להגיד, פגיעה ישירה, הם נהרגו במקום. לא, כוחות המדע שהגיעו לא הצליחו לעשות כלום. ולצערי, נהריה כבר תקופה ארוכה תחת המתקפה הזו. חייבים להפסיק את זה, החיים פה בלתי נסבלים. אפילו אמא לא יכולה לצאת לסופר בצורה רגועה לעשות קניות, זה בלתי נסבל. יש פה 15 שניות, אנחנו שנה ככה, ומדינת ישראל צריכה לעשות מעשה גם בהיבט הביטחוני וגם בהיבט הביטחון הכלכלי של אנשים. אנשים חרדים לגורלם, אין בהיבט האישי ואין בהיבט הביטחוני, וזה מורכב. נהריה היא מעין בליינד ספוט כזה, נקודת עיוורון שהמדינה לא מצליחה לראות אותה כמו שצריך. יש פה 15 שניות, תחשבו על מסגרות לימודים, אי אפשר. תחשבו על מצב שאתה צריך לצאת, לעשות קניות, ללכת לקופת חולים. אני לא מדבר איתכם על ללכת לפארקים, או בטח לא חוף ים, או לשחק כדורגל. אי אפשר פשוט. אז אתה יודע, מלחמה, חודש, בסדר. 13 חודש, זה כבר מורכב, זה בלתי אפשרי לחיות ככה. ואם אנחנו לא יכולים לצאת לסופר, אז שמדינת לבנון תהיה סגורה. לכן, ששואלים אותי למה אתה מציע לפגוע בלבנון, כי אני מציע לפגוע בלבנון, הרי מה המטרה שלהם? לשבש פה את החיים, שלא נצליח ללמוד, שלא נצא מהבית, שנהיה בתוך המקלטים. אז אני חושב שאם יש בית קפה היום פתוח בבירות, זה כישלון של מדינת ישראל. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לסכל לעיר נהריה, ולהגיד, הבנו, יש פה בעיה, יש פה מורכבות, זה לא תל אביב שיש לה דקה וחצי, נהריה בבעיה, מדינת ישראל צריכה לבוא לכאן, ולעשות מה שצריך לעשות, גם בהיבט האישי, וגם בהיבט הביטחוני.
תגיד, אני אומר את זה לא כביקורת, כי אני חושב שההחלטה שלך הייתה נכונה, אבל בדיעבד, אולי זה לא היה נכון להחליט לא לפנות את העיר?
לא, אני ממש חושב שאתם טועים.
לא, אני הקדמתי ואמרתי, רונן, אמרתי, אני הייתי מקבל את ההחלטה, אבל זו שאלה שצריכה לשאול, מה עובר לך בראש היום, אולי בדיעבד, אתה כבר עכשיו שני הרוגים ראשונים שהם ממש תושבי העיר, ונקווה שגם אחרונים, אני מעניין אותי מבחינת, אתה קיבלת את ההחלטה, לא אני, אתה המנהיג.
זה כבר 3 הרוגים לצערי, בעיר, וזאת החלטה נכונה, והבעיה של מדינת ישראל היא לא בהחלטה של נהריה, נשארה בנהריה. היא בהחלטה הגרועה שמדינת ישראל קיבלה בפינוי של תושבי הצפון, ואני לא הייתי נוגע ביישובים צמודי גדר, אפשר לדבר ויכול להיות שזה היה נכון בטח בשבוע שבועיים הראשונים. כל השאר זו החלטה שהיא מחדל, והמחדל היותר גדול זה כמות המשאבים שהמדינה שופכת על זה, והמדינה לא מבינה את הטעות שהיא עושה, כי היא עושה טעות, כי בנהריה הרי מה אומרים? אומרים, תראו, אנחנו, כמו שאמרתי לכם קודם, בליינד ספוט, הרי בנהריה גרים 1,500, 1,600 משפחות של מפונים, שבינינו, אני אומר לכם, חלק גדול מהמפונים בבתים שלהם, זה עניין מורכב, המדינה צריכה לחשוב לא על פינוי, על איך מחזירים את הביטחון למפונים, ולהחזיר אותם לבתים, ולתושבי העיר נהריה, ולתושבי הצפון, ולא לחשוב בכלל בדרך שהלכת אחורה, להפך, ללכת קדימה. ואם זה קדימה, אז גם בהיבט ההתקפי אל מול מדינת לבנון, וגם באיך אני עוזר לתושבי מדינת ישראל, שבמקרה הזה תושבי העיר נהריה, להתקדם ולראות אופק כמו שצריך, ולראות חיים טובים במדינה שלנו.
חסר לך תמיכה של המדינה ברמה הכלכלית? אמר, הזכרת את זה כבר כמה פעמים ברעיון הזה.
חסר, חד משמעי, כן. אני, אתה יודע, אני עד היום הסתכלתי על המדינה בצורה שהמדינה שלי בצרה, באתגר, אז כולנו באתגר, אני גם מאמין בזה. יש אנשים לצערי שקוברים את הילדים שלהם, שנלחמים כמו גיבורים גם בעזה, גם בצפון. יש חטופים שעדיין לא החזרנו הביתה, ויש מפונים שעדיין לא החזרנו הביתה, אבל בסוף תושבי העיר נהריה נפגעים גם ברמה הכלכלית. אז נגיד עסקים, בסדר, יש מתווה פיצויים, בסדר. חלק קרסו, כל עולם התיירות קרס, מדינת ישראל תפצה. אבל כל שכיר, הם לא מפוצים, אין לימודים, אז האמהות צריכות להישאר בבית, או האבות צריכות להישאר בבית. יש נשים שהאבא במילואים, האישה נשארת בבית עם השני ילדים, אין לה פתרון למסגרות בית ספר, אז או שביטחה ללכת לעבודה, ואין לה שום פיצוי מהמדינה, אז היא לוקחת בייביסיטר, היא חייבת ללכת לעבודה. שמע, המדינה צריכה להגיד, אוקיי, נהריה, הבנו, אנחנו נפצה את כל תושבי העיר השכירים, ואנחנו ניתן את כל ההטבות שצריך, גם זה היה הקלות במיסים, וכל מה שצריך כדי שתעברו את התקופה הזו, ונמשיך חיים נורמליים פה. המדינה צריכה עכשיו להסתכל על העיר, להכניס את היד לכיס, לעזור מבחינה כלכלית, ובטח לפתור את הבעיה הביטחונית. חבר'ה, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. אני אנסה לתאר לכם את החיים. תחשוב שיש לך 15 שניות, ואני אומר לכם, אני ברמה האישית, אשתי לצורך העניין, העובדים שלי בעיריית נהריה, וכל תושב נהריה ממוצע, הוא עושה שיקול כל בוקר, האם אני יוצא או לא יוצא מהבית, האם אני הולך לקנות חלב,
וגם כשיוצא 15 שניות,
או לא הולך לקנות חלב.
תגיד, רונן, רונן, דיברנו על הכלכלה, אני רוצה לחזור איתך לקטע של המלחמה. אמרת שלא יכול להיות שבמערב בירות יהיו בתי קפה, אגב, אני מסכים כל מה שאמרת, כן, אבל מצד שני, אני זוכר שאתמול ראינו שהיו אתמול איזה 12 תקיפות עוצמתיות בדחיה, כולל לא מעט צריפות ובניינים שנפלו. זאת אומרת, זה לא שאנחנו שהם מטיילים שם, הכפרים של דרום לבנון, כפרי המגע בכלל חרבים, זה צהל נותן עבודה, ועדיין יורים עליהם.
עשרות כפרים.
אני הייתי שם, אני מודה שאני לא ראיתי, והייתי 28 שנה בצבא, עשיתי מאות מבצעים, לא ראיתי חורבן כמו שראיתי בכפרי המגע, 30 כפרים בדרום לבנון. מודה, לא ראיתי חורבן כזה, ישר כוח. אבל אני רוצה לומר לכם, שאם אתה רוצה, הרי בסוף אנחנו מסכימים שהמלחמה הזאת תיגמר בהסכם. אני אומר, אם אתה רוצה להגיע להסכם טוב, אתה צריך לייצר חורבן. אם אתה תגרום להם להבין שאתה השתגעת, זה אומר שאתה מתחיל לפנות גם את בירות, כן, לצאת החוצה, לצאת החוצה, לקחת יצור וצידון, לפנות אותם, לצאת החוצה, ולהתחיל חורבן, הם יזעקו לשמיים, הם ירוצו לחתום, הם ירוצו לירושלים לחתום על
הסכם. ראש עיריית נהריה מראה לי, בוא, צריך לזכור, א', הורדנו להם את נסראללה, העפנו להם איזה 5,000 ראשי אצבעות ועיניים, השבטנו להם את כל צמרת הפיקוד של רדואן וההנהגה של חיזבאללה, החרבנו עשרות כפרים בדרום לבנון, יש יותר ממיליון פליטים בלבנון. זה לא שאנחנו מגיעים כרגע באיזו סיטואציה שהם לא הבינו שאנחנו בג'ננה, אוקיי? זה לא המצב. ואני חושב שההתקדמות כרגע לקראת הסכם הפסקת אש, שיש הערכה באינוניוז לפחות שהיא תהיה בימים הקרובים, היא בהחלט מגיעה ממקום יחסית של עוצמה.
אני רואה, אתה צודק. הרגנו מרמת מ"פ ומעלה את כולם, הרגנו גם את המחליף של המחליף ברוב המקרים, זה מרשים. הצבא עשה פה הישגים אדירים, אין לי ספק. אני אומר לך, אם יש משהו שאתה מסתכל על נקודת אור, יש לנו צבא מדהים, לוחמים, אני אומר לך להצדיע לכולם, גיבורים אחד אחד, באמת, גם ברוח שלהם, גם בנכונות שלהם, בהכל. אבל אני רוצה לך משהו,
אנחנו צריכים שהם יתחננו להפסקת אש, זה כנראה לא מספיק, שיתחננו שירוצו ברגל לירושלים עם ניירות שאומרים קחו את הכל, תזריד, רק תפסיקו את האש. אנחנו לא יכולים לתת להם לשבת עכשיו לשתות קפה בבירות בשום מקום, שמדינת לבנון תיכנס לתוך הבונקרים, שיהיו שם פליטים.
רגע, בוא, אז אני אדחוף פה שאלה שעוד לא נשאלה, רונן, יש דיבור, הרי עוד לא תקפנו תשתיות לאומיות
במחתיות של לבנון.
האם אתה חושב שצריך להגיע לזה? ועוד דבר, אני מתרגם את הנאום של ינון בסופו לשאלה, אם באמת, כמו שינון אמר, בעוד 5 ימים יחתם הסכם הפסקת אש, האם מבחינתך זה בסדר, זה יספק?
תראה, אני כל הסכם הפסקת אש שמדינת ישראל תחתום עליו, אני חושב שצריך לכבד אותו בהנחה, ויש לנו ערובות לביטחון, שיהיה פה באמת ביטחון מוחלט, ביטחון בתחושת ביטחון, ואני בטוח שמדינת ישראל תעשה את זה. אבל אני לא פחות אתם זוכרים, נשיא לבנון בשנת, שכחתי, סינואר, לא זה סינואר או משהו.
סניורה.
סניורה, סליחה, סניורה.
ראש ממשלת לבנון, חנה סניורה.
ראש ממשלת לבנון, בכה
לא חנה, סליחה. כן, חנה.
בכה, התחנן, התחנן, בכה, כמו ילד שהתחנן להפסקת אש. אני אומר לכם, זה מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים לגרום להם, להסבר, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לפגוע בגשרים, באוניברסיטאות, בשדה תעופה, בחשמל, במים, אתה לא רוצה לפגוע בלבנון, אין בעיה, תוציא אותם לרחוב, שיהיו פליטים, שיהיו פליטים בחורף, כולם, שיהיו פליטים, שתביא להם מים בדליים, שיתחננו אליך, שיתחננו שתעצור. חבר'ה, מדינת ישראל לא צריך יהיה לנצח, אם לא נהפוך להיות אכזרים בדברים האלה. אתה הקם להורגך, השכם להורגו. אם אנחנו סובלים ולא יכולים לצאת לסופר בעיר נהריה, אנחנו כבר שנה לא יכולים לחיות, אנחנו לא יכולים להיכנס את האוטו ולסוע, לקחת את הילד לגן, כי אנחנו מפחדים. אם זה המצב של, שלי, של אמהות, של התושבים שלי, אז אני מצפה,
אני יודע,
לבנון, שבמדינת לבנון ישבו אנשים בבונקרים, או באוהלים נידחים בקצוות המדינה שם, ויקבלו מים בדליים. למה? ככה, ואז הם יבואו על 4, יתחננו להפסקת אש, ולא ירצו להתעסק יותר עם מדינת ישראל, לא בתשקוט הארץ 40 שנה, בתשקוט הארץ לנצח.
בעזרת השם.
אין דרך אחרת.
בעזרת השם.
וכפי שאמרתי, זה לא היה חנה, אלא פואד. פואד שלנו, פואד סניור. חנה סניור היה בכלל פלסטיני. והוא באמת, אני מזכיר לך, רונן מרלי, הוא צרח בסוף לבנון השנייה, אבל ישראל לא באמת פגעה בתשתיות לבנוניות בלבנון השנייה, בהנחיה אמריקאית, וגם עכשיו, עד עכשיו, זה לא קרה. מה לעשות?
טוב. אלוף משנה במילואים רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
טוב, אני מבין שעכשיו כבר אנחנו ברמה שהשר ההגנה החדש, תיעוד שלו מקבר, בביקור בקבר יהושע בן נון בכפל חרס, כן, ליד, בכפר כפל חרס, ליד אריאל.
לא, זה לא חוכמה, זה כשהוא עשה מילואים.
לא, כלומר, השלב הבא זה המינוי החדש של טראמפ ברומן.
הוא היה קפטן במשמר הלאומי, זאת אומרת, זה הכשרה נהדרת.
לאן זה יגיע? כאילו, מינוי הבא, רוקד עם ברסלבר, עם ברחוב, בצומת, מה, כאילו, מה האירוע? לאן אנחנו הולכים? מי ישורנו? מה העניין.
אולי לקרומבי, סגן ראש המועצה לביטחון לאומי.
לא, אני רוצה מינוי שהיה מחלק ספרונים של רבי נחמן בצמתים. זה הולך
להיות טלי גוטליב, דוברת הבית הלבן.
מה הקטע? מה הולך פה? אתה יכול להסביר לי? מישהו יכול להסביר לי מה אנחנו חוזים פה? מה
האירוע? בוא אני אסביר לך קצת, אם כבר יש לנו איזה אפשר, אבל בוא נדבר ברצינות, בסדר? הרי כל מינוי כזה משמח אותי, כי אני אמרתי כבר כמה פעמים שהייתי מצביע, סותם את האף מצביע טראמפ, רק בשביל הסיכוי הלא גבוה שהוא יתקוף באיראן. זה הכי חשוב, מגמד את כל שאר הדברים. ויש באמת סימנים, המינויים האלה מצוינים. מצד שני, יש גם, כמובן, את ההודעה שלו שמאוד הציבה, שניקי איילי ומייק פומפאו, המדהימים, שניהם לא יהיו בממשל, ואת הדחיקה של ג'רד קושנר קצת, על ידי החתן הלבנוני החדש, כי הוא מיליארדר, וטראמפ אוהב מיליארדרים, והדבר האחרון שטיפה מדאיג, זה הבן של טראמפ, דונלד טראמפ ג'וניור, על פי כל הפרשנים האמריקאים, הוא האיש כרגע הכי משפיע, והוא כל הזמן מצייץ, תשים לב לזה ינון, שצריך להרחיק, קוראים לזה סטופ פומפאו מובמנט, כמטאפורה, את כל הנאו-קונסרבטיבים מחרחרי המלחמה, ה-warmongers ממשל טראמפ, כי טראמפ הולך לעשות שלום עולמי. וזה קצת מדהיג אותי, כי אני בונה על התקפה באיראן, אבל בוא נאמר, נזרום, נראה, בינתיים המינויים, רוביו וזה, סבבה לגמרי, אפילו די מדהים, כמו שאתה אומר.
הכי שמח אותי, אגב, בכל המינויים, זה איזה אחד שראיתי שיש איזה אחד שני אשכנזי, שהיא, מה שנקרא, בוא נגיד, של האקלים, אז היא כתבה שהוא מינה עכשיו אחד שהוא מכחיש אקלים לשר להגנת הסביבה, או איך שהם קוראים לזה שם. שזה הכי הצחיק אותי מכל האירוע, הכי שישע אותי.
אגב, אותי זה מדהיג מאוד.
מה קורה באמת עם האקלים? לא אמרתם שאנחנו, לא היינו אמורים כבר לא להיות פה בקצב שדיווחתם לנו שכדור הארץ
הולך להתערב? לא, כל הנבואות מתגשמות, כולל עליית הטמפרטורות.
הכל מתגשם.
נכון, בינתיים, כל מה שהמדענים אמרו, סליחה, לא מתגשם, עלינו ב-1.5 צלזיוס בממוצע, הרבה לפני שהעריכו שזה יקרה.
בוא, הרייטינג של הפטריוטים עולה יותר מהר, בסדר?
אז זה יבוא ביחד, הגיהנום והניצחון של הפטריוטים יבוא ביחד.
זה ביחד, זה הגיהנום.
תעלו בסערה, השמיים יבוא ביחד. למזלי אני כבר לא יהיה פה.
כל המסכים פתוחים על הפטריוטים.
והעולם יחרב, כי זה מה שמגיע לעולם.
אתה מבין?
עם הפטריוטים, כן.
זה אני מדבר.
העיקר שאתה תהיה לרקוד.
אוקיי, חבר'ה, שעה שנייה, אני מבקש שכל מי שנתקע בעץ, שמצא את הזמן, שחשב שבזמן החדשות הוא יכול להתקע חופשי באיזה עץ, אז זה נגמר.
ביטוח לאומי לא יקר בכם.
בדיוק, זה האירוע הזה. אין ביטוח לשעתיים האלה, בכל מה קשור לכניסה בעצים. אין ביטוח. ולכן אני מציע לעשות מה שנקרא חישוב מסלול מחדש, תרתי משמע. בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בתוכניתו של שר פלסנר, דיונים
לתוך החשיכה.
דיונים לתוך החשיכה בשעת בוקר.
דיונים תזמורתיים בחשיכה, אתה זוכר את הלהקה הזו?
איזה?
אני שיבשתי, דיונים תזמורתיים בחשיכה, הלהקה הייתה Orchestra Maneuvers in the Dark, זאת אומרת, איך קראו לזה? נו, קיבינימט, איך זה?
כן.
תורגם האורקסטל, תמרונים תזמורתיים בחשיכה, כן. אז זה התוכנית.
בוודאי, יש לי את כל התקליטים שלה.
נכון.
בוודאי.
ליד צביק הפיק.
והקסטות, וגם הקסטות.
קסטות.
כן.
ואיפרון לסובב את הצ'ופצ'יק הקטן שם בפנים כשזה נתקע, יש לך?
בהחלט, בהחלט.
לא, לא, זה Electric Light Orchestra.
טוב,
אגב, יש לך באולפן סתיו קורנס אחד שמנגן בלהקה, אמרתי את זה כבר, אבל אפשר להקה בארץ שמנגן את ELO. הם עושים קאברים? גרי תל אביב שבוע הבא, אנחנו נבדוק את זה. כל אלה שהתנגשו בעצים צריכים להגיע להופעה.
כן, רק אתה צריך לזכור שסתיו קורנס זה לא אחד, יש אחד בעולם. אין עוד בן אדם שקוראים לו סתיו קורנס. וגם לא יהיה קורנס סתיו, זה לא יהיה. כי ינון מגל, יש אחד שקוראים לה מגל ינון.
וואלה?
כן, כן. זה משפחה שנפגעה קשות. נפגעה קשות בנובה. לא בנובה, באסון, בטבח, מנתיב העשרה, אם אני זוכר נכון. האמא נרצחה, ויכול להיות שגם האבא, אני לא זוכר, משפחה אולטרה-סטמולנית ברמה קיצונית, והשם שקוראים לה מגל ינון.
מדהים, לא ידעתי את ה... טוב, אני שואל אם נשבור אותך וספר לך שיש בישראל מסתובב חי ובועט עוד בן אדם שקוראים לו בן כספית.
וואלה?
והוא הבן דוד שלי.
אה, כן?
כן.
אבל הכספית...
הסיפור מאחורי השם קורא מצחוק ולא אספר אותו.
אבל אמרת שכספית זה רק שאבא שלך שינה.
נו, אבא שלי ואבא שלו.
גם אבא שלו שינה, הבנתי.
הם שינו ביחד, אבא שלו, מתי כספית, שנפטר לפני פחות משנה, בגיל 90, והיה טייס הקרב הראשון בחיל האוויר שבא מטבריה, ואחר כך היה 40 שנה קברנית באלעל, הוא היה סגן אלוף, ואז בן גוריון אמר, מי סגני אלופים ומעלה לעברת כולם, אז אבא שלי ואבא שלו החליטו שמעברתים את הזילברמן שלהם, לא כמו כולם לכספי, אלא לכספית.
גם אבא
והוא
שלי...
נולד בשם ישראל, על שם, זה האח שנפל, האח הבכור שנפל, הבן דוד שלי הזה, ושינה בהמשך, הוא הבין שבן כספית זה יותר טוב, אז הוא מסתובב בשם הזה, והוא חבר טוב שלי, ואנחנו בקשר נהדר, ואנחנו שניים, אז גם מי שמתכנן להיפטר ממני, יבוא עוד אחד.
אתה יכול, אולי נעשה איזה תוכנית שנביא את המחליפים, אתה תביא את הבן כספית, אני אביא את מגל ינון, כן?
בטח.
לא, במקומי אני אומר. אני אומר במקום... אח של המעוז עינון זה אולטרה שמאל, אבל ברמות הקיצוניות של הקיצוניות, כן? אני מדבר איתך מה שנקרא בפאר ווסט, אוקיי? אבל...
צריך לעשות את זה לפני שהממשלה מוציאה את השמאל הקיצוני מחוץ לחוק. זה, זה לא עוד הרבה זמן.
הממשלה, כבר... לפני עיצומים עליהם מצד הממשל בארצות הברית.
ראיתי מישהו כתב הבוקר שהבא שיוטלו עליו עיצומים זה מוסי רז.
מוסי רז, שקמה ברסלר.
לא, ואז מישהו כתב, למוסי רז, מוסי רז היה צריך להפתיל יישומים מזמן, רק בגלל שהוא אוכל, או הרי בוחרי, אוכל בוחרי טבעוני, שזה כבר פשע.
הוא אוכל אוכל בוחרי טבעוני? לא, זה
מה שהוא כתב, לדעתי הוא טבעוני.
זה גדול עליי, אפילו אני לא יכול להכיל את האירוע הזה.
אגב, אין כמו אוכל בוחרי.
טבעוני? טוב, בסדר, זה כמו...
לא, לא טבעוני.
זה כמו להגיד קצב צמחוני. בסדר, תשמע, היה ב-2015, טראמפ אמר באיזשהו אירוע שצריך למנוע כניסת מוסלמים לארצות הברית. אגב, צדק. ואז, אפרופו אני אומר אמסטרדם ומה שקורה באירופה, ואז הוציאו מכתב, כן, חברי האופוזיציה דאז, שהם כתבו ככה, בהול, לנתניהו, מכתב לנתניהו, בהול, תגובה לדבריו הגזעניים של המועמד דונלד טראמפ. היום פורסם כי בכוונת ראש הממשלה להיפגש בסוף החודש עם המועמד לראשות המפלגה הרפובליקנית, מר דונלד טראמפ. טראמפ הצהיר השבוע כי יש למנוע לחלוטין כניסת מוסלמים לארצות הברית. לאחר אמירה גזענית ושערורייתית זו, אשר זכתה לתגובות קשות ברחבי ארצות הברית והעולם, לא יעלה על הדעת כי הפגישה תתקיים כמתוכנן. אנו קוראים לראש הממשלה לגנות בפומבי את הדברים, וכן לבטל את הפגישה עם טראמפ עד אשר יחזור בו מדבריו. עכשיו, אני לא זוכר שטראמפ חזר בו מדבריו. לא זכור לי אירוע כזה שבו טראמפ... בכלל, כלומר, לא רק מהמשפט הזה, אני לא זוכר את טראמפ חוזר ממשהו שהוא אמר אי פעם מאז שהוא היה בגיל 3. מי שחתומים על על המכתב הזה, זה חנין זועבי, אחמד טיבי, עופר כסיף, זהבה גלאון, וחברי יש עתיד למיניהם, זה אילן גילון, מיכל רוזין, תמר זנדברג, עיסאווי פריג', אמיר פרץ, סתיו שפיר, נחמן שי, איתן כבל, מיקי רוזנטל.
תסיים לב שאף אחד לא מכהן כבר.
מרב מיכאלי. מרב מיכאלי.
יחידה.
כל הרשימה המשותפת, מיקי לוי, מיקי לוי, קרין אלהרר, חיים ילין, יעקב פרי, יעל גרמן, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים שהאמת יוצאת לאור? אתה יודע, אני כבר כאילו הייתי פסימי, זאת אומרת, התפללתי וקיוויתי וידעתי שברוך השם התהליכים בסוף, איך אומרים, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כן? ועוד יותר, ותמיד רק טוב, אבל איך זה קורה הכל בבום? איך זה קורה הכל בבום? איך האמת מתגלה ככה בבום? זה דבר מרגש, כן? אפרופו מיקי לוי, אתמול כשסמוטריץ' היה בנירוז, אז מיקי לוי הוציא איזה מכתב נגדו, כן, מזלזל, הוא הולך, הוא פה, הוא שם, הכל רע, זה מה שאני אומר, שיבוש הכל, מזלזל בו, למה הוא בא, למה הוא לא בא, מה עם נתניהו, למה נתניהו לא בא, למה... לא באים, צועקים, באים, צועקים, הכל רק רע כל היום, רק תלונות, רק תלונות, רק הנה, וזה לא טוב, וזה לא טוב, ראיתי, מה זה היה שעברת ביקורת, פינו מאחז, פינו איזה מאחז, אני מתאר לעצמי, בטח הוא היה על איזה אדמה פרטית של ערבים, אז פינו אותו. אז אתה תוקף את הממשלה, ממשלת ימין על מלא. במקום להגיד, אוקיי, יש פה ממשלה, למרות שהיא ממשלת ימין מלא מלא, היא אוכפת את החוק, כן? ומקפידה על הכללים, אז גם כשהיא עושה את זה, אז לא, אז תוקפים אותה. הנה, בבקשה, פינית, את לא ממשלת ימין על מלא. זה האירוע. זה האירוע. אגב, טראמפ אמר לפני 3 חודשים שישראל קטנה מדי. צריך להרחיב אותה. אני מקווה שהוא יפרע פה את הצ'ק שנתנו לו, כן? שבחרנו בו בזה. ואפרופו, לסיום, אני רוצה להשמיע לכם, אתמול היה היורצייט של רחל אמנו, כן? י' א' במר חשבן. עלה ברשת קטע מצמרר של חנן פורט, מהגירוש ברצועת עזה, זכרו לברכה של חנן פורט, הרב חנן פורט. תקשיבו לקטע הזה, בבקשה.
כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחיתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולה. להכירת בנים לגבולה, ובגירוש יהודים מאדמתם, ירקו בפרצוף של רחל אמנו, ואמרו לה, אמא, תמשיכי לבכות. אני רוצה שהדברים הללו יהיו ברורים. זה נורא, אבל זאת אמת.
הוא צודק. זה היה בבית כנסת בנווה דקלים. הוא צדק. זה נורא, אבל זאת האמת. על היריקה הזאת שהוא מדבר. רחל מדברת מבכה על בניה כעינם. ושבו מארץ אויב. בעקבות מה שקרה שם, באירוע הזה שהוא דיבר, עדיין נמקים במנהרות 101 חטופים. זה מה שעשו לרחל אמנו. זה האירוע. זה ממש סובבו את הגלגל הפוך. סובבו את הגלגל הפוך. וזה גרם לאסון הזה. זה בדיוק זה, הוא נגע בדיוק בנקודה. בוקר טוב.
בוקר אור, אז הוא יקרא רשימה הזויה על משהו עם טראמפ. אני לעומת זאת עכשיו עובר פה בגוגל על כל הפעמים שטראמפ תקף את נתניהו, קרא לו לוזר. לא היה, אחת המפורסמות הייתה באותו רעיון לברק רביד, לספר של ברק רביד, השלום של טראמפ. הבטיח לי, הם היו אמורים עם סולמני והוא ברח יומיים קודם, כל הדברים האלה, ואני דווקא מקווה, א', שהוא יחזור בו, ובית לשכוח את זה. אני חושב שזה קצת יותר רלוונטי, דברים שטראמפ אמר על נתניהו, מאשר דברים שהרשימה המשותפת אמרה על טראמפ, אבל בסדר, נו, דיברנו מספיק על טראמפ, זה נראה לא רע בכלל, בינתיים זה בעיקר מעשים, סליחה, דיבורים, נחכה למעשים ונקווה לטוב. הוא זרק לי מקודם שהמלחמה מתנהלת נהדר, נפלא, ניצחון, אז קודם כל, אם היא מתנהלת כל כך טוב, שמענו אחר כך, מיד אחר כך את ראש עיריית נהריה, הוא קצת חושב אחרת, כי אתמול שני אזרחים נהרגו, וחמישה לוחמים נקברו, ומאה ואחת חטופים עוד לא חזרו, ועשרות אלפי מפונים בצפון עוד לא חזרו, ומאתיים רקטות שוגרו, אתמול, רק אתמול, ואף אחת ממטרות המלחמה, בואו נגיד את האמת, עוד לא הושגה. אבל היא מתנהלת מצוין. עכשיו, כשצריך ושיש הישגים, כמובן כל הקרדיט לנתניהו, ועל הדרך, אתמול אני כבר לא זוכר מי במכונת הרעל, הרציר חלש ומתאה, ועכשיו השבק זה בכלל לא הארגון שנלחם כארי בטרור 80 שנה, אבל בעיקר בשנה האחרונה, אלא ארגון שמבצע הפיכה, כי חלילה יש פה איזו חקירה שעוד עלולה ללחוך את גלימתו של המגולם, ולגבי המטרות, לא חזרו תושבי הצפון, לא חזרו החטופים, אין הפסקת אש עדיין, לבנון הם עוד משגרים, הלוואי שתהיה, וגם בדרום, הרי אם החמאס הוכרע, אז אפשר לחזלש, אבל הוא לא יחזלש. למה הוא לא יחזלש? כי הוא לא רוצה להעיד במשפט. הרי בסוף כל המלחמה הזאת, עכשיו הוא מתמרן אותה, בגאונות צריך להגיד, כדי להמשיך ולדחות את העדות. עכשיו, אני תכף אשמיע לכם משהו, אבל לפני זה צריך להזכיר, שאם, הרי אנחנו שומעים גם מעינון, אבל מרבים אחרים, שהתיקים קרסו, התיקים יקרסו בשימוע, התיקים קרסו בבית המשפט, השופטים גלגלו מכל המדרגות, הפרקליטות, כל עדי המדינה התחרטו, כל העדים חזרו בתשובה, אז אחד, בכלל, מה אתה פחד להעיד? תגמור עם זה. הרי יש מוסכמה שמישהו בטוח בחפותו עושה את הכל שהמשפט יהיה מהיר יותר. אבל כאן אנחנו בעיכוב שהתחיל מ-2017, הוא עיכב הכל. כתב החשדות והבחירות תוקדמו, ממשלות נפלו ומבצעים בוצעו. הכל כל פעם, אני לא אחזור לארכיון להראות לכם שכל פעם זה התאריך שהוא רצה לדחות, זה עוד החלטה של היועץ המשפטי בדרך הארוכה והקשה לכתב אישום. ועכשיו בואו תשמעו את, אולי את, את האינסרט היחיד שביקשתי היום, כי גיא זוהר עשה אתמול סדר בדבר הזה, וקראתי לזה ולא בפעם הראשונה.
פרקליטו של ראש הממשלה מבקש היום לקבוע את העדות של נתניהו לחודש מרץ בשנה הבאה.
הנימוק המרכזי, המלחמה. הם אומרים שבגלל המצב המורכב שבו אנחנו נמצאים, צריך שהות ניכרת כדי ללמוד את החומר.
זה היה ביוני, ראיתם. אז בית המשפט לא הסכים לדחות עד מרס 2025. השופטים ציינו כי בהחלטתם לקבוע את תחילת העדות לדצמבר, הביאו בחשבון גם את האפשרות להכין את ראש הממשלה לעדות במהלך המלחמה, אך גם את פרק הזמן שעמד לרשות ההגנה עד עתה להיערך לדיון. כן, משפט הזה כבר ממשוך כמה זמן. בינואר ראש הממשלה נשאל על כך במסיבת עיתונאים.
השנה אתה עשוי להתחיל להעיד במשפטך, וזה עשוי להיות אירוע ארוך ומתמשך, האם אתה לא רואה בעיה בדבר הזה?
כפי שאתה יודע, עד היום הדבר לא הפריע, ולא לא היה שום בעיה. עורכי הדין שלי מנהלים את המשפט, וימשיכו לנהל את המשפט.
אז מה הבעיה? וכשבית המשפט שאל אותו, ראש הממשלה נתניהו ענה לבגץ ב-2020, ניסיונו הרב של ראש הממשלה ותכונותיו מאפשרים לו להתמודד עם המשימה ללא כל קושי, כפי שהתמודד עם החקירות וההדלפות. וביתר פירוט, בבקשה.
אני יכול להגיד לך, ואני אומר את זה, אני רוצה להגיד את זה בהצטנות. מה שאני, לא בצניות מעושה, אבל באמיתות, מה שאני מסוגל לעשות בשעה אחת, יאיר לפיד, יריבי, לא יהיה מסוגל לעשות תקופת חיים.
תשימו לב להתנסות הזו, בהצטנות הוא קרא לזה, מה שאני מסוגל לעשות בשעה אחת, יאיר לפיד לא יעשה בכל תקופת חייו, או בכל כל החיים. אין מה להגיד על המשפט המופרך והמטורלל הזה, ומצד שני, יכול להיות שזה נכון, כי בשעה 6:29, בשבעה באוקטובר, באמת, ואחריה, קרו דברים שיאיר לפיד, שלושה, אם היינו נותנים לו שלושה גלגולי חיים הוא לא היה עושה, וכל ההתנסות הזו, הרי אני עם יד אחת קשורה מאחורה, ואני מסוגל, ואני מסוגל, אין שום בעיה, בסוף מתברר, שמה שהוא אמר לאולמרט בזמנו, ראש ממשלה ששקוע הצבא בחקירות, זה היה עוד לפני הכתב אישום אפילו, לא יכול לקבל החלטות מכריעות על עתיד מדינת ישראל, על ביטחון מדינת ישראל, זו האמת הכי פשוטה, הכי בסיסית, הכי גולמית, הכי הגיונית, אבל הוא הצליח גם את זה לסובב, גם את זה להוות, הביא עלינו חורבן שבכלל לא ידענו שיכול להיות בעוצמות כאלה, הרי אף אחד לא פילל שהמפלצת שהוא מימן לחמאס לבנות, תכבוש את הנגב המערבי, כאילו מי חשב על הדבר הזה, אבל מה שהוא מסוגל לעשות בשב, עכשיו הוא לא מסוגל להעיד, ואת הבקשה לדחות את העדות, שאתמול אגב כל השופרות כולל ינון כמעט באותה שעה כתבו נהג הטנק, אם זה היה סתם נהג טנק שמבקש דחייה ברור שהיו נותנים לו, בואו חבר'ה נהג הטנק, אם זה היה נהג טנק, אני הייתי נהג טנק אגב בהתחלה, המשפט היה נגמר לפני 5 שנים בערך, אם זה היה נהג טנק, ואם זה בנימין נתניהו, הוא כנראה לא ייגמר לעולם. אז ב-12 בלילה, כשאין חדשות, כשאין טוויטר, כדי כי אם זה יהיה ב-7, עוד עלולים דווח על זה ב-8, הגישו את הבקשה כגנבים בלילה. ומילה אחת לגבי מה שאמרת, שאמרתי על הפינוי מאחז. אני בעד פינוי מאחזים לא חוקיים. אני בסך הכל נגד צביעות. זאת אומרת, אני כל דבר שקורה בממשלה הזו, יש לי פקל, שואל את עצמי מה היה קורה אם הוא היה קורה בממשלה הקודמת. וכשכולכם התנפחתם שהצביעו נגד איזה חוק היה עכשיו, גירוש משפחות מחבלים, דיברנו על זה אתמול לפיד, הזכרתי שהאופוזיציה הקודמת הצביעה נגד דברים אפילו יותר חמורים, שתואמים את תפיסת עולמה רק כדי להפיל את הממשלה. ומשפט על הפינוי הזה, כי במהלך הפינוי הזה, מתנחלים קיצוניים, ואני מדגיש קיצוניים, כי זה לא כל המתנחלים, וזה גם לא רוב המתנחלים, שברו גולגולת של לוחם בצהל עם אבן גדולה, ראיתי תמונות שלו והזדעזעתי, אף אחד, בטח לא במכונת הרעל, כמעט לא דיווח על זה, ושאלתי את עצמי, לאיפה נעלמו כל הצדקנים והגופשטנים והבן גבירים והסמוטריצ'ים והינון מגלים, שכל הזמן אומרים כשפלסטינים זורקים אבנים, שזה פיגוע, שזה מסוכן, שאבן הורגת, וצריך להתייחס לאבן כמו לרימון יד, או לבקבוק פטברה, ואני מסכים. אבל אתמול הם נעלמו.
א', אני לא נעלם, אני רואה את זה בחומרה רבה, ואני חושב שזה דבר מופרע ומטורלל, ומי שזורק אבן על חייל צריך לתפוס אותו ושישלם את המחיר. יש הבדל בעיניי בין ערבי ליהודי באופן בסיסי במאבק שלו מול חיילים. באופן בסיסי, אם אתה לא מבין את זה, הבעיה אצלך. אוקיי? הבעיה אצלך. אם אתה לא מבין מה הבעיה במאבק של יהודים מול חייל, במאבק של ערבים מול חייל, הבעיה היא לא אצלי, הבעיה אצלך.
בסוף הגולגולת נשברת באותה דרך.
נכון, נכון. אבל ההתמודדות עם התופעה הזאת היא התמודדות אחרת, כי היא לא מגיעה מאותו מקום, והיא לא רחבה באותו היקף. זה משהו אחר.
אוקיי, אז למה אמרת שאתה בעד שיתפסו אותו? הרי גם אני בעד שיתפסו אותו.
תטפל בזה, בלי קשר.
אבל הבעיה שלא מטפלים נשמה שלי.
ודאי שמטפלים, ודאי
שמטפלים. אפילו לא מסקרים. איפה שמעת על זה? הרי אני בספק אם בכלל ידעת את זה.
לא, ודאי שידעתי.
אוקיי, אז למה לא דיברת על זה הבוקר?
הנה, אני מדבר.
לא, כי אני דיברתי.
לא, לא הספקתי, זה רשום לי. עכשיו אני אגיד לך משהו, אתה אומר, נתניהו לא מסוגל להעיד. הוא לא מסוגל להעיד. חבר'ה, אני מזכיר לכם שפרשת התביעה הסתיימה בזה שהשופטים הזרקו אותם מכל המדרגות בעניין של השוחד. כן?
אז שיוותר על העדות.
כן? זה לפני שהוא העיד, לפני שנתניהו העיד, כן?
קודם כל, היא לא הסתיימה ככה, זה היה באמצע.
אוקיי, זה עוד באמצע.
גם פה אתה עושה הנדסה.
ואחר כך
עוד היו עוד הרבה עדים שהם לא שמעו.
קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כן? אם זה היה באמצע. זה האירוע. הוא מפחד להעיד. מה מפחד? תגידו מה אתם רוצים, אנחנו במלחמה. מה אתם רוצים?
לא אמרת שעוד 5 ימים זה נגמר בצפון?
מה אתם רוצים?
רגע, סליחה, בוא נתעכב על זה רגע. לפני דקה התהדרת בפרסום ראשון והתווכחנו על זה.
אבל למה אתה מפריע לי?
אז תענה לי רק על זה, הרי בעזה כבר כולם מתו ובצפון זה נגמר. למה הוא לא יכול להעיד?
יפה, קודם כל עוד אין הפסקת אש. תהיה הפסקת אש, דבר איתי. פתאום אתה מסתמך על הערכות של אינו ניוז, שזה יפה.
לא, של עמית סגל מפני שבועיים.
בדרום זה לא נגמר, והדבר המרכזי הוא האיראנים. עם כל הכבוד ללבנון.
אז עכשיו עד גדול, עד שהגרעין האיראני לא ייפטר, אנחנו מלחמה, הבנתי.
המפתח לפתרון הבעיה הלבנונית הוא הפלת המשטר בטהרן.
תודה שאתה אומר לי את זה, לא ידעתי.
לא ידעת.
אז עד אז הוא לא יכול להעיד?
ועד כמה שאני מבין...
רק תענה לי על זה, האם עד הפלת המשטר באיראן, אנחנו מלחמה והוא לא יכול להעיד?
אנחנו כרגע במלחמה, אני לא יודע...
לא כרגע, עד הפלת המשטר באיראן. רק תעשה לי את הטובה האישית הקטנה, הפצפונת הזו, אני נשבע לך שאני לא אומר יותר מילה, האם בעקבות מה שאמרת, הוא יוכל להעיד רק אחרי שנפיל את משטר האייתולות?
בעזרת השם, נפיל אותו בקרוב. עכשיו, מה שאני מבין, על כך מדובר גם בירושלים, וגם בוושינגטון של עוד חודשיים, לא רק בפגיעה בגרעין, כן? אלא בשינוי סדרי עולם בטהרן, שברגע שאתה מפיל את השלטון בטהרן, אתה בעצם מוציא את השורש שממנו יונק החיזבאללה בלבנון. וזה הפתרון של כל האירוע הזה של חיזבאללה, מעבר לכל המכות הקשות שפגענו בהם. אוקיי?
אבל כל זה אנחנו יודעים, מה הקשר?
לא נכון, אני לא חושב
ש... לא נכון, לא ידענו שאיראן זה ראש, ממש לא ידענו שאיראן זה ראש הנחש, ושהיא מממנת את זה, וצריך, ובנט אפילו, בגלל זה בנט שינה גם את הקונספט, להתחיל להקות בראש התמנות.
אגב, אתה הבטחת, אתה נשבעת, שלא תפריע.
סליחה, אני מודה, הנה אני, תקשיב, תקליט, אני מודה ומתוודה שחטאתי ופשעתי, אבל אני עושה את זה בטוב.
לכן עדיף לא
להישבע. דבר עוד כמה דקות שאתה רוצה.
לא לנדור נדרים ולא שבועות, כן, זה לא כדאי, אבל מה שאני רוצה להגיד, מה שאמרתי עכשיו לגבי הפלת השלטון בטהרן, כן? כדאי לזכור את הדברים. תודה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד בנוסף, הוא שאני מקווה שזה יקרה בקרוב, למרות שיש לנו זמן בשלטון הזה ונכנס לזה, בעד 26, הנה אני אגיד לך עוד משהו, להבנתי, נתניהו לא פוסל התמודדות בסוף 26, אוקיי? תרשום לך. inonews.2, נתניהו לא פוסל התמודדות בסוף 26, בבחירות שיהיו במועדן, בעזרת השם. אני רק רוצה להגיד לך שכל התבלה שאתה אומר, והנה, ונרצחו אתמול 2 בנעריה, ולא הושגו יעדי המלחמה, ונהרגו 5 חיילים, זה קטנות מוחין. זו קטנות מוחין. כי בסדר, נכון, אבל אנחנו בתוך המלחמה. זה כמו שתגיד לי שמישהו משחק במשחק טניס, אבל הוא משחק נהדר, והוא מוביל, אבל הוא עוד לא ניצח. נכון, אנחנו בזמן מלחמה, והדמורליזציה של להגיד, כן, אבל נופלים לנו חיילים, כן, אבל עוד לא השגנו את מטרות המלחמה, כן, אבל נהרגו אתמול בנעריה, אתה לא עוזר, אתה מפריע, אתה לא עוזר. נכון, עוד לא הושגו מטרות המלחמה, אבל בעזרת השם הם יושגו. אגב, אתם דורשים שנפסיד במלחמה, שלא נשיג את מטרות המלחמה, כשאתם רוצים להיכנע לחמאס, כשאתם אומרים שצריך להיכנע לחמאס, שצריך להפסיק את המלחמה, שצריך לצאת מרצועת עזה, ולאפשר לחמאס לגדול מחדש, לאפשר כסף לרצועה לשיקום כשחמאס שולט שם, לאפשר שוב איום על מדינת ישראל, שזו אחת ממטרות המלחמה, כן, ואי השמדת חמאס, אתם בכוח רוצים לגרום לבנימין נתניהו לפגוע בשתיים ממטרות המלחמה, כדי להשיב את החטופים, כן? שזה עוד מטרת מלחמה, אבל אתם רוצים שנפסיד שאנחנו נוותר על שתי מטרות מלחמה, בעוד שנתניהו אומר לא, אנחנו לא נוותר על מטרות המלחמה, לא על חיסול חמאס, ולא על הסרת האיום מרצועת עזה, ולא על השבת החטופים, ולא על החזרת התושבים לצפון הארץ. אבל אתם קטני מוחין גם בעניין הזה. אתם רוצים שאנחנו נוותר על מטרות מלחמה. זה מה שאתם אומרים. זה האירוע. וזה חבל, וזה עצוב, ואתם מפריעים. תפסיקו להפריע בבקשה. תפסיקו להפריע. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. יש פה אירוע מאוד מאוד מצער עם מה שקורה בצהל בעניין של ההדחה ממילואים. שהדיחו את אלוף משנה חזי נחמה, בגלל שהוא תותח, כן? אגב, גדל גם בסיירת מטכ"ל. ו... על זה שהוא העביר ביקורת על אופן השיטה, שיטת הפעולה של צהל, ולדעתו חוסר היכולת לנצח, איך שהרמטכ"ל מוביל את המערכה. הדיחו אותו משירות מילואים. את רון שרף והחבורה הזאת של הסרבנים, הם לא הדיחו. שרף עדיין מגיע ליחידה לעשות מילואים. מה זה האירוע הזה? אני מבין שצבי סוכות רוצה דיון דחוף בוועדת חוץ וביטחון, שיגיעו נציגי צהל ויסבירו מה מדיניות ההדחה ממילואים של צהל. דובר צהל לא עונה כששואלים אותו מה קורה עם רון שרף. רון שרף הוא סימפטום. כל האירוע של הזה, יש אחד, איזה אבישי, משהו ניר אבישי, שמדבר על זה שצהל עושה פשעי מלחמה. אחד משוברים שתיקה, גם אותו הם לא מדיחים. אבל את חזי נחמה ואת החבורה הזאת, שאומרת שצהל לא פועל נכון, את אותם הם מדיחים. מה זה, צהל הוא סניף של שוברים שתיקה, של אחים לנשק? מה האירוע פה? מה זה הדבר הזה? זה לא יכול להתנהל ככה. זה לא יכול להתנהל ככה. וזה אחרי ששמים בצד את כל ההתנהלות של הרמטכ"ל ושל המטכ"ל בעניין של הסרבנות שהובילה למלחמה בין היתר. ואגב, אם אנחנו נזכרים, בואו תקשיבו לבן כספית, כרוניקה של אסון ידוע מראש שהביאה לנו את המבול. תקשיבו לטרמינולוגיה במשך חודשים, איך בן כספית דיבר באירוע הזה, ותבינו את האסון, את הבור שהוא קרא לנו, שהאנשים האלה קראו לנו. תקשיבו לטרמינולוגיה שהביאה לנו את המבול, בבקשה.
גם אני לא הייתי מגייס את הילדים שלי, כי החוזה הוא פער, אתה רוצה לחיות דיקטטורה במדינת הלכה, שיהיה לך לבריאות.
שאין צבא הגנה לישראל אם אתם מעבירים את הטרללת הזאת.
יפה,
אז
אתה תומך בזה.
רוטמן ולוין בראשה, הולכת להעביר משהו מהדברים האלה, שבעיני מיליוני אזרחים ישראלים מסיים את הדמוקרטיה, אתם לא תישארו פה עם צבא.
טוב, בקיצור אתה מצדיק את זה.
נכון.
יפה.
אם חוקי ההפיכה יעברו, אין צבא. אז יהיה דרוג אשראי, ולא יהיה צבא, ולא תהיה כלכלה. מה שכן יהיה, זה שאם אתם תעזו להרים יד על הדמוקרטיה, אם אתם תעזו לגעת, במשהו מהערכים שלנו פה, לא יהיה לכם צבא, וכולם יסרבו. ואז אתה באמת יצטרך לגייס את גולדקנופ. אדוני. אני מאחל לך בהצלחה רבה עם זה.
אני מודה לך.
זה לא יקרה.
אני מודה לך.
זה לא יקרה, כי לא תישאר פה מדינה.
הם חשבת הבעיה שלכם.
היה לי בן לגייס עכשיו, הייתי עושה הכל שלא יתגייס.
נו.
אמרתם? אנחנו מצהירים בזאת שאף אחד לא סירב עדיין, אבל אם תהיה פה דיקטטורה, כולנו נסרב.
איזה?
אנחנו מפרקים את המדינה. קדימה, תמשיכו. שתיים, לא חייבים לעזוב, אפשר להפסיק לשלם מיסים, להוריד את המקדמות, אפשר לא ללכת למילואים, אפשר לא להתגייס. עכשיו, אבל זה בסדר, אנחנו באמת הולכים להתפצל, ואתם, מכיוון שאתם הרוב שמשרת והרוב שמשלם מיסים וזה, אתם תסתדרו, ואנחנו כנראה נפשוט רגל. אני בעד. אין צהל, טוב. אין מערך מילואים, בשום חיל. אוקיי. עם הטרלול שהוא הולך להוביל, עם
אותם.
הרוטמן ושאר הדוברמנים שלו, וזה לא יקרה.
שמענו.
נקודה סוף.
הטרלול שלך להגיד אין צבא. כאילו, זה לא, משהו הגיוני להגיד,
זה
רק מעיד איפה אתה נמצא.
אז איפה אני נמצא? במקום שבו תודה. אין רפורמה,
קדימה,
כי השרלטן גילה שאין צבא.
תכניסי פרסומות,
פשוט
תודה.
אין, קדימה. אין צבא, לא מילואים,
תודה.
לא שריונרי, לא אחים לנשק. מישהו עבד קשה.
אין, לא נשכח.
אתה... בגדול יכול לקפוץ לי, אם אתה... הצליל איום של הלא נשכח. בקטן אני עומד מאחורי כל מילה, ובבינוני אני אזכיר את העובדות. סרבנות תכלס לא הייתה. מה שהיה זה טייסים שעברו את הגיל והתנדבו, ואיימו, זה גם כמעט לא קרה, לישיבה אחת לא הגיעו בטייסת 79. היה כן איום, והאיום שריר גם עכשיו. כל מילה ממנו, אם אתם תבטלו את הדמוקרטיה, אתם תתקלו במרי אזרחי, וזה יהיה המקרה הטוב. לצערי הרב, רבים גם יעזבו, אני לא ביניהם, אני אמרתי כבר אלף פעמים, אני אמות פה. אבל לצערי הרב, רבים יעזבו, ורבים כבר עוזבים. קחו את זה בחשבון. ועכשיו לגבי מה שקרה, שאנחנו הבאנו את המבול, כן, כי אנחנו שחררנו את סינואר, וכי אנחנו נתנו לו 30 מיליון דולר, וכי אנחנו הזהרנו, ושש פעמים ביקשנו בתור שבק, לחסל את כולם, והוא אמר לא, לא. ראש הממשלה הוא האחראי היחיד על מה שקורה במדינה, ובעיקר בביטחון. ואם רוצים ומזהירים אותו, רק אמן 3 או 4 פעמים, אבל רבים אחרים, שהוא מפרק את המדינה עם התרללת של הרפורמה, הוא צריך להפנים את זה, כי האחריות עם מקרה אסון היא שלו, לא של רון שרף. היא של בן אדם עם מפתחות, מאיפה אני יודע את זה? הוא אמר את זה 800 פעם, כולל על אולמרט בוועדת וינוגרד אחרי לבנון השנייה, ובעוד 1,000 הזדמנויות. אבל הוא צפצף, הוא אמר לא כצעקתה, אין שום סכנה, כן, 3,600 שנה של היסטוריה יהודית מונחים לי על, על, על הראש, והתוצאה לפניכם. עכשיו לגבי המילואים. לגבי המילואים, אתה כרגיל עושה הנדסת תודעה מטורפת, ואני אקריא לך את הנתונים כפי שפרסם אותם בר פלג. הוא פרסם את זה בתגובה לצבי סוכות שפנה כרגע ליושב ראש חוץ ביטחון, מדיניות צהל בהדרכה ומילואים. אני מודה ומתוודה, לא מכיר את הסיפור של חזי נחמה, וגם לא את של רון שרף, את הפרטים, כי בסוף השטן מסתתר בפרטים הקטנים, אבל... אירוע מדהים שמלמד על רדידות השיח. עשרות רבות של חיילי מילואים הודחו משירות כי חתמו על מכתב בו הבהירו כי יסרבו לשרת אם לא תחתם עסקת חטופים. כל מי שחתם בשמו הודח ממילואים. מפגינים שנעצרו בהפגנות על כלום ושוחררו מושאים ממילואים כבירוקרטיה. אגב, עכשיו אני מוסיף, גם שוללים מהם רישיונות נשק. כן, בבן גביר מחלק נשק לכל דכפין, בעיקר לאנשים שלו, אבל האנשים שנמצאים בהפגנות, בהפגנות שאחוז עצום של קצינים ולוחמים, נשלל נשק. אני ממשיך את בר. קצין בחיל האוויר הוא שם במילואים כי אחרי סיום משמרת בבור נעם בהפגנה. כל זה בחודשים האחרונים, אבל חזי נוחמה הוא דח השבוע, אז בעצם כלום מכל מה שכתבתי לא קרה, ועכשיו נתפסים על המקרה של רון שרף, ומצורפות פה כל הכתבות, כן? נספח א', זה הכתבה על הצבא משה ממילואים, עשרות חיילי מילואים שחתמו על מכתב מחאה בצבא התקשרו בין היתר לחיילים בשירות מילואים פעיל בהם אחד שברצועה עכשיו הצבא לא יכול לקרוא לכם אתה מעמיד את השירות שלך כתנאי וזה על אנשים שאמרו אם לא ישחררו החטופים כן זה מהצד שלנו אבל התייחסתי לזה כבר הרבה הרבה יותר מדי מה ש... עוד רציתי להגיד, זה, אם אני הייתי הוא,
אין, אחרי שהוא כנע... התירוצים שלך לא יעזרו. אנחנו בסדר, לא נשכח מה שעשיתם.
אתה
גם אם
יכול...
אתה תגיד שלא הייתה סרבנות, אנחנו
לי.
שמענו מה אמרתם, שאין צבא ולא יהיה צבא, וזה מה שהאויב שמע.
יפה. וזה מה שניסו להגיד לנתניהו, רק הוא לא רצה לשמוע והמשיך את הטרללת.
זה לא יעזור. אתה יכול להגיד נתניהו מהבוקר עד הערב, ביבי, ביבי,
אני אגיד? לא, אתה יודע מה ההבדל
בינינו? זה לא יעזור.
אני אומר נתניהו, ואתה אומר בן כספית. אגב, אני באותה נשימה אומר, לכולם, אל תצביעו עבורי.
אתם פגעתם בצהל.
עכשיו אני, אם ברשותך רק, אם תרשה לי כמובן, אני רוצה להמשיך, כי בעודו מדבר על סרבנות שלא הייתה, כי בסוף, בסוף צריך לבוא עם רשימה של סרבנים, כמו שבא...
אז למה אמרת את כל מה ששמענו?
בסוף, מה?
אז למה אמרת אין צבא?
זה האיום שקיים גם עכשיו, הרגע חזרתי על זה.
אז זה מה שהאויב שמע.
אם אתם למשל, תבטלו את הוועדה לבחירת שופטים, והשופטים יבחרו על ידי פוליטיקאים, אני אומר לך שמה שהיה אז, כי היינו כאפס ליד מה שיהיה.
כמו שיימתם, על אל גלן 2.
לא, ים, אתה יודע מה, אז אולי זה לא יקרה, אני רק אומר את דעתי. עכשיו, באמת אם יורשה לי, הוא מדבר על סרבנות. עכשיו, בסרבנות בסוף זה משחק סכום אפס, או שהיה או שלא היה. בסוף צריך להביא רשימה שמית. אז תנסה לברר בחיל האוויר, אוהב שאתה רוצה את הרשימה שלי.
זה לא יעזור, די, נו.
אבל אני רוצה להשלים את הדברים, גם אם זה, אני רוצה, גם אם זה לא יעזור.
יש סרט שרואים את הגנב גונב את הכסף, ואתה עכשיו מתחיל להסביר לי שלא ראינו מה שראינו. שומעים אותך במשך שתי דקות אומר, אין צבא, לא יהיה צבא, ואתה עכשיו מסביר לי. נו, באמת.
טוב, אני ממש מבקש שאני אוכל לדבר, למרות
שאתה גם הפרעת לי.
אז זה, הנה אני אומר, הפרעתי לך.
נשבעת שלא תפריע?
בסדר, 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 אני איתך. אז הפרעת לי, סבבה, מחיאות כפיים, עכשיו נצא לפרסומות ואז אני אדבר. בסדר?
עוד פעם תדבר?
אתה לא נותן לי לדבר. כן, עוד פעם אני אדבר.
טוב. כן.
טוב.
איפה היינו?
אז איפה היינו? היינו בסרבנות. אז קודם כל, מה שניסיתי להגיד זה שבסוף סרבנות זה שמי. זה, זה, זה משחק סכום אפס, וכמו שדן חלוץ הגיע לוועדת חוץ ביטחון לפני התנתקות עם רשימה של כמה מאות סרבנים כתומים, שזה היה הסרבנות הגלויה, הסרבנות האפורה, זה הייתה כמה אלפים, אלה שאמרו, שים אותי שומר מעל, פה אני אשמח אם תביא לי רשימה שמית של אלה שסרבו, וגם אותו טייס אחד אלמוני אנונימי שאמר באיזה כתבה שלא זה, כולם ביום פקודה הגיעו, סיפרו לי מפקדי בסיסים חיל האוויר, שאנשים בני 70 הגיעו לטוס, לפני 30 שנה עברו את הגיל, היה 180%, והאיום האמיתי העיקרי היה להפסיק להתנדב, וגם זה לא קרה. מעידך גיסתי, בנו, סליחה, אחיו ואביו של ראש ממשלת ישראל קראו במפורש, זה הכל בגוגל, לסרבנות לא להתגייס לצהל בזמן ההתנתקות. בצלאל סמוטריץ' קרא פעמיים לא להתגייס לצהל, גם בגלל התנתקות וגם בגלל עוד משהו. כמובן שהסרבנות האמיתית היא הסרבנות של החרדים, שאותה ממשלת נתניהו, קואליציית החורבן, רוצה עכשיו להנציח. ולכן בואו נאמר טול קורה, אבל אני מקבל את כל זה, אני מוכן לקחת הכל על עצמי, אני סרבן, אני בוגד, אני אנטי ציוני, ואני רק אומר שהאיום הזה, שכל האיומים האלה ששמעת, זה יקרה שוב, כי כמו שיש פה מיליוני ישראלים ואני ביניהם שלא מוכנים שמישהו ישנה את ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית, יש פה מיליוני ישראלים ואני ביניהם שלא מוכנים שמישהו יפגע בצד של הדמוקרטית. עכשיו לגבי המלחמה.
אוקיי, טוב, בסדר, רגע, נו, מספיק. אתה לא דבר פה עד סוף התוכנית.
לא, עכשיו דיברתי לך דקה בקושי.
לא, לא, בסדר. אז בוא אני אגיד לך, זה שאתה אומר את הדברים האלה, זה רק מוכיח שלא למדת כלום, שאפילו האסון שבא עלינו, אפילו האסון שבא עלינו...
הוא בא עלינו?
כן, אפילו האסון
אותו?
הזה...
מי הביא אותו?
שרבין ושרון הביאו עלינו, שאתם הבאתם...
מי שחרר 1027 רוצחים? מי שלח להם 30 מיליון דולר בירוק או חודש?
רוב 80% מהציבור... אז
יש לי חדשות בשבילך, אדוני. האסון לא בא עלינו.
כן,
את האסון אתה והחברים שלך הביאו
אתם
עלינו.
אתם הבאתם אותו.
את האסון נתניהו הביא עלינו. את האסון מר ביטחון הביא עלינו.
אתם עשיתם את אוסלו.
הוא זה שהבטיח ב-2009 שהוא יפיל את שלטון חמאס ולא יפיל כלום, הוא שמר על חמאס בגופו.
אני יכול לדבר?
הוא זה שדיבר שאסור, הוא אמר שאסור לנהל מסע ומתן עם טרור.
אתה ישלים.
ובסוף אני ישלים, אבל אני אומר אמת.
בסדר, אבל תן לי לדבר.
ואני לא, אני לא אתן לדבר, כי אתה הפסקת אותי ואני אפסיק אותך.
לא, אבל...
לא, אתה לא מדבר.
כן.
אתה לא מדבר.
אתה איש אלים.
אתה לא תחליט מתי אני מפסיק לדבר.
אתה איש אלים.
ולכן אני רוצה להסביר לך, באותו טוב במופתים, איך, נכון, אני ישלים ונתניהו אחראי ב-100% לאסון. עכשיו, גם כל הוויכוח עכשיו על הלילה, ואני מפנה אתכם מקודם, הוא הכחיך את זה, יש תחקיר, ידיעות אחרונות פרסמים היום, תחקיר הצהלי, שגם לשכת נתניהו קיבלה במהלך הלילה ב-2-3 את כל האזהרות, אבל אני אומר, סבבה, אני בכלל מנקה אותו לגמרי מהאחריות על השבעה באוקטובר המבצעית. האחריות המבצעית היא על הצבא ועל המודיעין ועל השב"כ. האחריות הכוללת והאחריות על בניית המפלצת על החלת החמאס, ועל שחרור סינואר, ועל הבאת קטר, ועל כל המפלצת שנבנתה פה, 17 שנה, זה רק הוא. והוא בעצמו, בספרו, כותב, במילותיו, שהקראתי פה 200 אלף פעם.
אבל הקראת את זה 200 אלף פעם.
שעד שתבין, ואם לא תבין, תקבל את זה.
אבל שמענו אותך, מה אמרת?
אני אתקשר אליך כמו החרדים.
אבל שמענו אותך.
באחד בלילה, ואני אגיד לך, תקשיב, ביבי כותב בספרו, של בנט וליברמן דרשו בקבינט לכבוש את עזה ולהפיל את חמאס, אבל הוא הסביר להם שאסור לעשות את זה, כי זה לא אחראי, כי הוא ראש ממשלה, כי זה יעלה, הרבה חיילים יהרגו, וכי אסור לנו לשלוט במיליוני פלסטינים.
מלך, החרבת את המדינה, אל תחריב את התוכנית.
אני אחריב את התוכנית.
לא, אבל כן.
כמו שאתה נהנית מהחרבת המדינה, אני נהנה מהחרבת התוכנית. אתה לא תקבע מתי אני מפסיק לדבר, אני אקבע מתי אתה לא תדבר. נכון.
די, תפסיק.
אני שלים, אני נמוך, אני, מה שתגיד.
אוקיי.
מה, באמת, אני מכוער, אני מקנה בך, כולי קינה, תשמע, אני חולם בלילה, רק ברוך שחבל שלא עשה אני ינון מגל. איזה כיף זה יכול היה להיות. הייתי יכול לגבות 1,500 שקל ומה פלוס מע"מ ממילואים ניקים, ומישהו שלח לי שאתה גובה גם כסף על פרסומים של התנחלויות בשטחים. זאת אומרת, אין לך גבולות. איפה האידיאולוגיה? זה לא אידיאולוגיה.
נכון.
ינון, תסתכל לי בעיניים.
כן.
זה פרנסה.
מעולה.
אבל אני בעד הפרנסה, שכן הצעתי לך.
בגלל זה אתה לא מפסיק לדבר עליה.
להעלות ולהכפיל.
בגלל זה אתה לא מפסיק לדבר עליה. כל אתה, כאילו, אתה כל היום בפרנסה שלי, בהצלחה שלי, ברייטינג שלי, בזה.
ברור, בהכל.
בחורות, עניינים, הכל כאילו, כסף, הכל, כן.
לא, בסקשן הזה אני
לא מקנה. כן, הכל קינה, והכינה,
והכינה, והכינה, והכינה. אני צריך עוד חתימה אצל נוטריון שאני רצוי, ואז אני מוכן לתת נשיקה לבחורה.
והכל, והכל בהתפרצויות אלימות.
לא עורך דין רגיל, עורך דין פלוס נוטריון.
בסדר גמור.
ואז אם אני משתכנע שהיא רוצה אותי, אז אני יכול אולי לתת לנשיקה. אולי, גם זה בספק.
תודה. אוקיי, בוא נשמע את אביחי הולנדר ומיכל גרינגליק, אחות של שאולי.
שוב אני פותחת דלת לליהו הנביא. שוב לבד בחדר מחכה שעות לאהובי. בתוך כל החלל הזה ישבתי, הפקתי לקחים. הלב שלי מוכן, שתלתי והשקעתי בו פרחים. עוד יום, כל אני מחכה, למה הוא לא בא? יש בי אהבה שלא עוברת הלאה. איך מושכים למעלה כשלא מוצאים אותם? לא אותם. אולי הוא לא ישוב לעולם.
פגשתי אחרים אחרי סיסי הלב שלי אצלו. לאף אחד בדרך לא היו מילים כמו שלו. וכנראה שלעולם כבר לא אמצא לי עוד אחד כמותו. והלוואי שיום יגיע וכבר לא אכאב אותו.
עוד יום, כל יום אני מחכה, למה הוא לא בא? יש בי אהבה שלא עוברת הלאה. איך מושכים למה
זה יגון כזה מופלא.
כאב שלא עובר אף פעם, זה מאוחר, עכשיו זה כבר נחתם, ודאי לא ישוב לעולם,
ודאי הוא לא ישוב לעולם,
ודאי הוא לא ישוב לעולם.
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שרחו והפיקו, לסתיו וקורנס, טל אשל ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור.
שוב אני פותחת דלת ל...
שוב אני פותחת דלת לאליהו הנביא. אולי אליי הלילה הוא יבוא ומתנות יביא. ילחש לי על האוזן יגלה.
נגיד גם תודה לאורחים בדיגיטל, איתי ניקסון, אחיה גלוק ועידו טבת, תודה לכם שהייתם איתנו.
הלב שלי מוכן שתלתי.
שלכם סוף שבוע נעים.
להתראות.